לכולם, יום רביעי, כ' ג' לחודש סיוון, תשע"ו, אנחנו בספר מיוחד במינו. ספרו של הרב קוק זצ"ל, מידות הראיה. למי שאין ספרים, יש מקורות לפניכם. אנחנו נמצאים בסיומו של הספר. במשך שנה ויותר למדנו את הספר מתחילתו, ואנחנו מגיעים לסופו. ואני צריך להדגיש באמת שנזכור, אמנם אנחנו נסיים בעזרת השם היום ללמוד את הספר, עוד לא התחלנו ליישם אותו. ולכן, על מנת שנוכל ליישם אותו, צריכים לחזור מההתחלה. כדי שעכשיו, אחרי שהבנו אותו בהבנה מסוימת, נוכל עכשיו להרחיב את דעתנו איך אנחנו הופכים את גדר הלימוד לידי מעשה. שהרי לא התלמוד עיקר, אלא המעשה. ישנה פורשת במסכת אבות. למה זה נקרא אבות, דרך אגב? למה נקראת מסכת הזו מסכת אבות? לא יודע, אולי זה שם אחר, מסכת דרך ארץ. למה נקראת אבות? כי לאבות יש תולדות. יש דברים היוצאים משם. הם יוצאים מההלכה הלימודית להלכה למעשה. אנחנו נמצאים בפסקה שנקראת תוכחה. מישהו לא מבין מה זה? יש פה מישהו שלא חטף פעם איזה תוכחה כזו או אחרת? האם יש פה מישהו שלא מכיר את התנועה הנפשית לבוא ולהוכיח אנשים חוטאים ולכסח להם את הצורה ולהיות המשגיח בפועל של כל מהלכי הנפש, ההתנהלות העיונית, ההתנהלות המעשית של מישהו שהוא רואה ממולו? והנה, כשאדם בא להוכיח, הוא צריך פתאום לראות איזה מין דמיון. מה יש בדמיון? קורה ענקית באה לקראתו ונעמדת מול עיניו ואומרת לו, טול קורה מבין עיניך. עד שאתה מוכיח את חברך, מה איתך? אתה כבר מסודר בעניין הזה שאתה מוכיח? אדם בא מוכיח מישהו, למה אתה לא מספיק לומד תורה? אתה כבר יישם את המקסימום לימוד תורה שלך. הוא ידבר אליו נחרצות. טול קורה מבין עיניך. מצווה מן התורה, הוכח תוכיח את עמיתיך ולא תישא עליו חטא, זו מצווה דאורייתא ויש בזה חילוקי הלכה, דעות, עד איפה, ואיך, מתי, ואיפה, מוכיחים. אמנם חובה להוכיח, שזו מצווה מדאורייתא, אבל כבר מזמן, בזמן התלמוד, כבר אמרו רבותינו, שהיו גדולים מעלינו, והרבה. אתם זוכרים מה אומרים עלינו? שאם אנחנו בני אדם, אם הם בני אדם, אנחנו חמורים. אם הם מלאכים, אז אנחנו בני אדם. בוא נגיד שהם מלאכים. לעומתנו. והם אומרים שכבר אי אפשר להוכיח. כמה אנחנו אוהבים להוכיח. איזה תוכחות חרצומות הלשון, מכות על ימין ועל שמאל. בכל פגעים שאנחנו רואים את הלכים. אני רוצה לקרוא לכם משהו. אומר הרב קוק, מצד מצב הגלגול, אין לכם את זה, של הנשמות, יכולים להיות חסרונות יסודיים בעצם הנפש. אתם קולטים מה אומר הרב? הנשמה מגיעה לעולם, שיורדת לעולם הזה, יורדת עם איזו חבילה. חבילה שהאדם מביא איתו מטען קדום. מי אמר שאין אדם קדמון? אנחנו אדמים קדמונים. אנחנו גלגולי נשמות. ואנחנו סוחבים איתנו מטען מגלגולים קודמים, שלנו. ולכן אומר הרב, יש לכם אחד היסטוריה שהוא מביא איתו לעולם הזה כל פעם בגלגול אחר. אומר הרב, מצד מצב הגלגול של הנשמות יכולים להיות חסרונות יסודיים בעצם הנפש, חוץ מאותם המגרעות שהגופניות ומזגיה גורמים. היינו, יש חסרונות שבאים מצד הגוף, נטיות, תאוות גופניות. זה משתנה. כי כל פעם הנשמה היא באה בגוף שונה.
אבל הנשמה עצמה נשארת כפי שהיא, והיא באה מה שנקרא עם היסטוריה. היא לא באה כל פעם נקייה מחדש. כי אם היא הייתה נקייה מחדש, היא לא הייתה יורדת לפה עוד פעם בגלגול. היא הייתה הולכת ישר לחלומם של הרבה אנשים, גן עדן. או אפילו הייתה נכנסת לתיקון במוסך, לגיהנום. אבל אם מעבירים אותה לפה, זאת אומרת שלא לא מתאים לה להיות לא פה ולא שם, אפילו לגיהנום לא זכה להיכנס. ‫מביאים אותה בגלגול. ‫אז היא חודרת עם היסטוריה. ‫זה בנפש. ‫וגם זה אפשר להתרחש. ‫שכל זמן שכוחות הגבייה בגוף ‫הם איתנים חזקים, ‫ותאוות גופניות סוערות ואומיות, ‫חזקות, ‫אין ההשפעה הנפשית הגרועה ניכרת. ‫החסרונות בנפש לא ניכרים, שאינה יכולה להשפיע משלה, מאחר שיש זרם אחר, רומה וסועל בחיים. זאת אומרת שכשאנחנו רואים בן אדם שהוא עם חסרונות לפי אמות המידה שלנו, או באמת לפי דעת ידיעותינו והבנתנו בהרכבי המצוות ואיסורי המצוות הלא תעשה, ואנחנו נוכחים בוודאי שהאדם הזה עובר על איסור באופן ודאי ולא מסופק. והנה חלה עליי חובת התוכחה. אבל לא, אני עובר על ציווי מן התורה. עובר על הוכח תוכח את עמיתך, אולי אפילו אני עובר על ואהבת לרעך כמוך. שהרי אני מסייע לו לתקן את עצמו. נו, אנחנו שליחי המקום ברור. אז אם כן, הבה נשלוף ציפורניים, נחדד את שינינו, ונתנפל על תרפנו, כהרף עין. וננעץ בו את ציפורני לשוננו, ונוכיח אותו עד זוב דמו. מה אתם אומרים? מצווה יפה, לא? רעיון טוב, נכון? אז יאללה, אנחנו יוצאים מהשיעור הזה, ויש לנו משימה. הרי אין צדיק אשר יעשו טוב בארץ ולא יחטא. כל אחד חוזר לפה בשיעור הבא, אחרי ההפסקה, כשהוא מספר לכולם איך הוא הוכיח את פלוני ברחוב. עבר מישהו, ממש, תוכיח אותו. מה אתם אומרים? שמה? לקחתם? בשמחה יש אנשים שזה כל עולם. קרים בבוקר עם עין ביקורתית על כולם, חוץ מאותו אחד שהם מביטים בו במראה. שם הם מחייכים, שלווים, ודעתם מיושבת עליהם. ואפילו יש להם חיזוק, חיזוק לדרכם מהתורה. כתוב הוכח, תוכיח את עמיתך, לא אותך. איפה אני מצווה להוכיח את עצמי? יש לי מצווה להוכיח אחרים. וזה דרך אגב, מצווה חשובה מאוד שהוא מקפיד עליה בקפדות ובחומרות הכי גדולות שיש. אתן, איזה תורה נפלאה, תורת חיים. נותנת לו זרמי חיות להוכיח אחרים. מה אתם אומרים? נראה לכם זאת דרכה של תורה? זה מה שהתורה רוצה מאיתנו כשאנחנו באים להוכיח. אולי כשאנחנו רואים אדם שחוטא באמת, חוטא בלא ספק, אולי נגיד רגע, 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 יותר טוב, לא נוכיח אותו שיעשה את זה ואת זהו. מה אתם אומרים? נשאיר אותו לעבור עבירה?
כן. תלוי באיזה מצב.
תלוי באיזה מצב.
כן. אם בגלל שנאמר לו, הוא יזלזל ועשית דווקא עוד.
כן, זה אחד מגדרי מצוות, מצוות התוכחה, כן, על פי הפוסקים. הוא יקבל, לא יקבל. יש עוד רעיונות? נניח לא לעשות עבירה? מה אתה אומר?
גם מה שלא.
הנחה שלא. יש לעיין ומרעב בדרכי בני האדם שרוצים להוכיח איזה איש לאסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עניינו טובה היא, אף על פי שיש בה חסרונות. אבל בחסרונותיה מגינות עליו בת חסרונות יותר עצומות. אתם מבינים מה אומר הרב? במצבים שאנחנו רואים בני אדם ואנחנו רוצים להוכיח אותם. אנחנו רואים אדם בא לחדר האוכל בישיבה, מתיישב ואוכל בלא ברכה. עכשיו, יש בידינו סכין ומדלג. האם ננעץ אותם בליבו של העובר על האיסור שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה? או נניח, בבקשה. אומר הרב לפעמים, שאני רוצה להעיר למישהו, על מנת שישים לב על דרכיו, ייתכן, באותה דרך שיש בה בעיות, קשיים, חסרונות, שומרות על אותו אדם החוטא, העובר, העבריין, לא לאבד לגמרי את שיווי המשקל המוסרי, דתי, רוחני. אתם יודעים מה אומר פה הרב? אני רואה מישהו אוכל ללא ברכה, ואני אומר, טוב שיאכל בלא ברכה, מאשר שיאכל לא קשה. מה אתם אומרים? כן?
יש אפשר לדעת.
או, יפה. כלומר, לפעמים כשאנחנו רואים הנהגה חלקית, חסרה, אצל מישהו, במצב מסוים. מישהו עכשיו פגע לך, אתה מגיע בדיוק לפני האוכל, בכניסה לחדר האוכל הוא פגע לך, אין לי אותי, ואתה כולך סוער, נכנס לחדר האוכל, מה שנקרא, אזור סכנה, לעמוד לידך, ואתה מתיישב, אתה מרוב כעס, מרוב לאט, פנימי, אתה מתחיל לאכול. עכשיו יבוא מישהו מן הצד, יגיד לך, תגיד לי, אתה לא מתבייש לאכול בלי ברכה? וואה, באותו רגע יש פיגוע המוני, נכון? זאת אומרת, שבאותו רגע הפתי שאני רוצה להוכיח, אני צריך לראות מה מצבו של האדם. יכול להיות, בסדר, אז הוא לא ברך, אבל זה שומר עליו מפני חיסרון יותר. אומר הרב, אל תתלהבו להוכיח. תראו לפני שאתה מוכיח מה מצבו הנפשי של המוכח. אם אתה לא יודע, אל תוכיח. אלא, אתה יכול להוכיח לא בתור תוכחה, אלא בתור בדיחה, בתור מליצה, בתור משהו כזה שלא יעורר בו חיסרון גדול יותר. אדם שלא ברך עבר על איסור. אדם שכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה אתה מעדיף הוא יעשה עכשיו? למה אנחנו ממהרים לפתוח את חרצובות לשונה בלי לשקול ולבדוק ולעיין במצבו של האדם שאתה רוצה לכוונו לדרך הישר? אומר הרב, זה לא טוב. זה בעיה גדולה מאוד. למה? כי יצא שכרו בהפסדו. האדם הזה יגיד בצורה לא טובה, וזה עלול לערער את היסוד הבסיסי שלו. הוא יתמוטט. אתה שומד כל הזמן. מדבר פעות, אתה יכול לשבור, מדבר גדול, אתה יכול לחסר. לכן צריך להיזהר, אתם מכירים את הקטע המצחיק הזה? המעצבן הזה, המוציא מדעתו, שאומרים למישהו, אמרתי לך! זה יכול לקומם את העולם, לא מדביק שעכשיו אני עובר איזה טראומה, כן, ואני משלם מחיר, אז באים אליי ואומרים, אתה רואה, אמרתי לך, תודה רבה. מה אתה רוצה להגיד? שאתה צודק? שאתה חכם? מה אתה רוצה להגיד לי? עכשיו אני צריך ביחומים, אני צריך עזרה, לא תגיד לי שאתה צודק. מה אתה רואה? מכירים את הקטעים האלה? שואל לך, אמרתי לך? זה יכול להיות בין חברים, יכול להיות בין רבנים ותלמידים, יכול להיות בין הורים לילדים. אמרתי לך. הצלחתי. שעוד יום נס בדגל, תן לי מדליה, אני צלחתי, ידעתי מראש. זאת אורחה, אמרתי לך. זאת לא אמירה סתם. מה אני אומר לך? למה לא הקשבת לי? אני מוכיח אותך. אמרתי לך. ואתה איך נשמע לי, להיזהר. זה קורה לי לנו? מכירים את זה? אתה יודע כן אומרים לפעמים אמרתי לך? מתי אתה אומר אמרתי לך? שהבן אדם כואב עכשיו. כן, בהפסד. לכן אומר הרב, מה אני עושה? הרי יש לי מצווה, אורח תורח את עמיתך. והשם יתברך ידריכנו במעגלי צדק. אדם, כשהוא רואה מישהו שרוצה להוכיח אותו דבר אמיתי, ומצד שני הוא לא מודע למצבו הנפשי של אותו אדם שהוא עתיד להיות מוכח, הרב אומר, אוקיי, יש תפילה. השם יתברך ידריכנו במעגלי צדק. אני, יש לי רצון באמת להוכיח מישהו שיהיה לו תודה, נכון? אבל מה אני יכול לעשות? אני לא יודע. אז אני נמנע, כי החלק השני של המצווה היא ולא תיסר עליו חלק. יש כמה פירושים, אחד מהם שלא תגרום לו לחטוא יותר. אז אם כן, אתה מתפלל השם, שינחה אותך בדרך הישר. שלפעמים, וזה הדבר הגדול, החזק בפסקה זו, שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכל אחד, ואין זה כי מרוע לב. מזעזע. הרב מקלף אותם, מקלף את השריון החיצוני שלנו ואומר, אתה כל כך מוכיח, אתה מוכיח בשער, זה, יש לך כזו מין שליחות. אתה מתקן את העולמות. אתה רע לב. זה בא מרוע לב, זה לא בא מאהבת ישראל. זה לא בא מאהבת האדם שאתה מוכיח. אתה משועבד ליצר שלך. יצר רע. מפחיד, אה? אז הקורה שעומדת מול העיניים, לא רק שנעמדה מולך, אלא פשוט נתנה לך מכה בראש. לכן ממשיך הרב ואומר, שמתחת אותה נטייה של תיקון העולם מסתתר לו בנחת מאחורי הקלעים שמניע את בובת תוכחה יצר רוע לב כאילו בתוכחה אמיתית יכול להיות כן, בדברים אמיתיים אבל אתה בא מרוע לא בא באמת מאהבה, מאהבת ישראל, מתוקפלית רק כלפי אחרים. מה נשאר לנו? אומר הרב, והמרחם, רחום יכפר. אם אתה מרחם, לא מוכיח בשער. אתה מרחם, אתה לא בא מצד הרע. אתה רואה מישהו שנפל, מי יגשל לו, תתפלל עליו. אל תוכיח אותו עכשיו. כי החיסרון הזה שומר עליו מחסרונות אחרים, יותר גרועים. תתפלל עליו, תאהב אותו, תעודד אותו, תחבק אותו. תאמר לו מילים טובות, חפש את החיובי שבו, דבר על הדברים הטובים שבו. אתה מרחם? רחום יכפר. הקדוש ברוך הוא יכפר על העמוד. וגם על זה שלא קיימת את מצוות אורח תוכיח. על דברי שאנחנו מערים לחרוץ דינם של אחרים, צריכים רגע לבדוק. רגע, מי מוכיח? יצר הרע שלי או אני? מי פה המלך? מי פה המוביל? ברוב המקרים, צר לי לומר, יצר הרע שלך. אתה נגוע. נגוע באותה מידה גרועה. אבל היא מוסתרת עמוק. אתה מפחד שדבר כזה יתפרסם גם בך. לכן אתה מעדיף להפנות את כל הכוחות כלפי חוץ ולשנות את המבט של האנשים אל מישהו אחר. המלצה, לפני שאתם מוכיחים, תנשמו עמוק, תבדקו מי המוכיח. רוע הלב שלך, ולכולנו התבשרנו בתורה כי יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת שיש לו כוח, ספר. יש לנו יצרים טובים ברוך השם והרבה, אבל יצר רע הוא ותיק ב-13 שנים. יש לו ניסיון בשטח. יש לו יותר כוח. להיזהר. אנחנו עושים הרבה דברים טובים, אין ספק. צריך לבדוק. בפרט כלפי אחרים. כלפי עצמך, תבחן את עצמך. אבל כל דבר שקשור כלפי חוץ, תבדוק מה זה. יש סיכוי גדול שזה בא מיצר רע. יש לו ותק. אם אתה לא יודע, אל תגיד. לכן מה? אתה חושב שאתה מתקן את העולם? זהו, אתה התיקון. אז לכן הרב בפסקה הבאה תיקון. אומר הרב דבר חשוב מאוד. ותראי להגיד אותו, אולי לתלות אותו בחדרי הישיבה. אולי כמה לתלות אותו בבית המדרש. מי שמצייר בדעתו, מי שמדמיין, אומר הרב, שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, עבודת הגימוד, עבודת התפילה, עבודת המצוות, הוא מתקן עולמות, ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה. הוא מלא הזיה, דמיונות כוזבים. איי, איי, איי. מה אתם אומרים? אומר הרב, מי שמדמיין שהמצוות שלו, תורתו, מתקנים את העולמות העליונים באופן ישיר, באופן כזה מיסטי. הוא עושה תפילה וכל העולמות מסתנזרים, עומדים בשורה לפניו ומצדיעים, כן, המפקד! אנו לשירותך המלך! הוא בהכרח חי בעולם רוחני מלא שקר, הזיות, הבלים, דמיונות. אתם מכירים חבר'ה שחושבים שאם הם עושים מצווה, אז גמרנו, העולם מתוקן בזכות המצווה הזו. לכן יש לו מצווה להוכיח. הוא רוצה לתקן עולמו. אומר הרב, למה זה? כי האדם לא מכיר את ערך נפשו. אדם לא מכיר את מיני הנפש הכללית, הכלל עולמית, הכלל יצירתית, הכלל שברא הקדוש ברוך הוא בנפש. אתה מכיר את כל המכלול? אתה יודע אותו? ואתה יודע להגיד אם זה מתוקן או לא מתוקן? תגיד לי, מה קרה לך הבוקר? לקחת תרופה? יש לך איזה מינון מוגבר של הזיות? לצערנו הרבה נופלים בזה. חושבים שמתקנים עולמות. מפחיד. לכן אומר הרב, זה עצם מי שהוא מכיר. אתם יודעים מה פירוש להכיר? נקרא עוד פעם. אומר הרב, ואינו יודע את דרך נפשו, לא לא מי שמכיר. אתם יודעים איפה באה הגדרה של מכיר? מה זה מכיר? ראייה כזו, לא משהו. איפה אנחנו לומדים את זה? בלחוד השכמת הבור. מתי אפשר כבר לצטט בטיטי, להתפלל, מי שיקים את חברו. לא מדובר על חבר קרו. אחד כדי שגר בשכונה, זה שמולים. מה לך ולשמולים? כלום, שלום, שלום, זה. כשידע, אתם יודעים איפה מיקומה של הידיעה? מיקומה של הידיעה זה לאחר החוכמה והבינה. כלומר, אדם בדק, חקר, ואז הוא החכים, ברר את מה שהוא למד והבין, עכשיו הוא יודע. יש מישהו כזה שעשה בינתיים פעולה לחקור את מבנה הנפש שלו? את הערך של הנפש שלו, את מיקומה בעולם הכללי של הנפש האלוהית שהוריד הקדוש ברוך הוא לעולם? יש פה מישהו שעשה את זה? תודה. אז למה יש מי שחושב שהוא מתקן עולם, עולמות, בתפילתו ובתורתו? אם הוא מקיים מצווה, הוא חושב שכבר העולם מחויב כלפיו? אמנם הרמב״ם כותב בלכון תשובה שאם אדם עשה אפילו מעשה אחד טוב, היטה את כל העולם כולו לכף זכור, אבל לא שהוא תיקן אותו. צריך לדייק בלשון רבותינו. לא הייתה להם בעיה שיש לנו שאנחנו מדברים בלי לשקול מילים. כל דברי חז"ל מדודים. לכן ממשיך הרב ואומר, אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, אישי שלו, ובכל מידה טובה שלו, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב שלו, וגם הקטן שבקטנים, יש כאלה שמתלהבים רק כי הם עושים דברים טובים. יש להם בעיה עצומה. אתם יודעים למה? כי כולם רואים את הדבר הגדול, כי הוא רוצה כבוד. הוא בעל גאווה. צריך דברים גדולים שכולם יראו, יבואו ויגידו לו שכוח, חזק וברוך. אבל מי שמתלהב, אפילו בדברים הקטנים, להרים נייר מן הרצפה, להרים את הכיסא בסופו, להרים לכלוך למקום שלו, לחשוב על המנקה, לחשוב על העובדים. הבעיה, קטן, מה זה, מאמץ גדול? אדם כזה שמבין שאפילו דבר קטן של בקטנים, אפילו שיחה נעה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. שימו לב, מי שיודע, מי שמבין שכל תיקון מוסרי, רגשי, פנימי, חיצוני, דיבור חיובי קטן, דיבור חיובי גדול על אחת כמריך, הם מייצרים, פועלים, משפיעים עליו, והוא מתקן את עצמו. מבינים? את עצמו. וכל העולם שלו משתנה בשאיפות, ברצונות, בעניינים שהוא קשור אליהם. הם יותר עדינים, יותר מרוממים, יותר קדושים. גם אם הוא יורים קליפה של תפוז מהמצפה. זה הרוחניות הלא יסוד כל מציאותה, הרצון שלמדנו לפני יומיים, אתמול. והמחשבה של האדם, שניהם יחד הם הכוחות הנפשיים הפנימיים שמעצבים את האישיות של האדם. הם למעשה, נקרא לזה נקודת המשען היסודית שעליו נשען האדם, היינו נפשו. זה הנפש היסודית, זה הרצון במחשבה. ונמצא, אומר הרב, שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. שימו לב, הרב מתמקד, אתה חושב שאתה מתקד עולמות? את מי אתה מתקד? את מי אתה מתקד שאני פה איתך?
עצמך.
עצמך בלבד. כל מיני. תפסיק לחשוב שאתה מתקן שם למעלה משהו. כשהרצון במחשבה של האדם מתנקים, מזדככים, מתארים, מה קורה אצל האדם בפנים? דמיינו לעצמכם רגע. ברוך אתה, אדוני, ברוך העולם שהכל
נראה.
מה קורה בפנים? אדם שהיה רואה כל הזמן שלי. הוא עובר תהליך. ובסוף, הוא בעלית החיובי. מה קורה לו? הוא הרבה יותר נינוח, הרבה יותר מחייך, הרבה יותר שמח. זה אותו אדם מתחולל בנפשו שינוי. אין מה לעשות, זאת עובדה. ואחר כך הוא מחפש, הוא רוצה כל הזמן מה לעשות. למצוא את הטוב, לשמוח. הוא מחובר אל העולם האמיתי. העולם מדומיין, מזויף, מלא שטויות, הבלים ודמיונות. איך אמר הרב אורי, עמוס שרקי, שהוא פגש הרבה אנשים שאומרים שיש להם רוח הקודש. הוא אמר את זה בציני. פגש הרבה אנשים שחושבים שהם, וואו, אנשים בטעותם מחפשים להקיע לרוח הקודש. איי, 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 איי. לכן אומר הרב, וההוויה הפרטית מתייחסת ביחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית, וממילא מתרוממות חלק אחד של ההוויה מתעלית היא ההוויה כולה. כן, כשאתה מתרומם, מתנקה, מזדכך, מתקדש, אתה חלק מהכלל. כשאתה מתרומם, הכל מתרומם יחד איתך, אבל לא אתה מתקן את העולמות, אלא אתה משפיע מהתיקון שלך אל העולמות. אבל לא אתה פועל פה על העולמות. זה כמו חבל ארוך שקשור. את גלגלת, וככל שמושכים את הגלגלת, אז כולם עולים, לא בגללך. אל תחשוב לרגע שאתה הגורם. כלומר, המציאות הנפשית הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו מתוך מרחב עצום של נפשות כלליות, כלומר, כלל הנפש העולמית, וכל שינוי בפרט, יוצרת מציאות אחרת, לטוב ולמותר. לכן, ובזה מתקנים באמת עולמות. עד אין חטא בכל דבר טוב כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה. שמה? שהוא מתקן את עצמו, את המידות שלו, את הדיבור שלו. מקיים בוודאי מצוות מצד הוראת הקדוש ברוך הוא. לא מצד זה שהוא חושב שעכשיו הוא התעלה והתרומם ונהיה קדוש, הוא בעל רוח הקודש, ועולמות עליונים קדים לפניו בקידות קלות. ומודים ומשתחווים לאומתו ואומרים קדוש, קדוש, קדוש. דעתו של האדם שבאמת מבין שבתיקון העצמי שלו, בדרך אגב, נתקנים העולמות, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת, גם הוא יש לו דמיון. אבל הם מתקרבים אל האמת. כלומר, הרב לא אומר, אל תתקנו, תתקנו. אבל תדעו מה אתם מתקנים. אל תדמיינו לכם שהעולם עומד עליכם. לכן בפסקה ב' ובזה אנחנו מסיימים, כשהתורה בברכת השם מלא, מה שהאדם יכול לתקן, טוב הוא שיחשוב בזה. ואל יתרשל מתיקונו, כלומר האדם צריך להיות ממוקד. באיפה? בחלקה הפרטית שלו. אם הוא יכול לתקן דברים, שיתקן, שלא יוותר, שיחשוב עליהם כל הזמן, שיתעסק איתם כל הזמן. וינסה לשנות, יתאמץ לשנות, ילחם לשנות. אבל יש דברים אחרים, רבותיי, שאני לא יכול לתקן. אין לי יכולת. ואדם צריך גם לדעת להודות שאין לו יכולת. יש אנשים שמתקשים להודות שאין להם יכולת. ולכן הם נלחמים, מוטים אנרגיה על כלום. כי זה לא ילך. כי אין לך יכולת. אבל זה לא בתחום שלך. ואתה מבזבז כוחות בחינם ואתה יוצא בסוף מתוסכל, עייף ומיואש. כי לא הצלחת. אין סיכוי שאתה יודע. אומר הרב, ומה שאין בידו לתקן, אל יתעסק בו תדיר, תעזוב את זה. מה אתה מתעסק בזה? כל הזמן אתה חושב על זה, אתה מאחר בזה, ובזבז אנרגיות על חינם. אתה לא יכול להשפיע על זה כרגע. אדם, יש דברים שקל לו לתקן אותם, דברים שקשה לו לתקן. תניח את זה, עזוב. אתה לא יכול עכשיו, תניח. זה מחוץ ליכולת העכשווית שלך. תבדוק בעוד כמה חודשים אם השתנתה היכולת.
אז זה כלפי עצמו?
רק כלפי עצמו. כי בתוך עצמו האדם, יש לו דברים שיכול, ודברים שכרגע הוא לא יכול, מסיבות לא משנה מה. אבל אם אתה רואה שאתה מתעמת, 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 זה לא הולך, תניח, עזוב. תן רגע, שחרר. תקח משהו אחר שיקר לך לשנות. לא להפסיק את הכל. לא להפסיק לעשות דבר טוב. אבל תניח, תקח משהו יותר קל. למה? כי זה נותן מוטיבציה של הצלחה. נותן מוטיבציה של יכול. לכן אומר הרב, יקיים. יש לו על מה שיסמוך. על מה הוא סומך? על מה שאומר הפסוק. דאגה ולאיש, יש שיחנה. יש כמה פירושים לדבר הזה. יש שיחנה, נדבר עליה. יש שיחנה מדעתו, זה לשים אותה בצד. אומר הרב, ויקיים דאגה ולאיש ששיחנה מדעתו, כך אומר שלמה המלך בספר משלי פרק י"ט. תדבר. הבנו? לכן משיח הרב אומר שאני בא לתת לכם עצה לחבורת המתקנים, מתקנים אמיתיים, שמתקנים את עצמם ולא את אחרים, ולא חושבים שמתקנים את העולמות אלא רק את עצמם, להיות ממוקדים ולברר מה אתה יכול ומה אתה לא יכול בעת הזו, בכוחות הנפש העכשוויים, במקום שאתה נמצא בו, כי אנחנו מושפעים. לכן אומר הרב, מה שאתה יכול לתקן, תתקן, אל תהיה בטלן. מה שאתה רואה שזה לא הולך ואתה מנסה במשך תקופות ארוכות וזה לא מצליח, עזוב את זה, שים בצד. תמשיך לתקן מה שאתה יכול, תחווה הצלחות, תתחזק. מקבל כוחות מהתיקון, כי אתה מתרומם, אתה מתעלה, מתקדש במה שהצלחת, ואז תנסה שוב פעם להתמודד עם מה שפעם לא הצלחת. והיה הצלחת מטור, לא הצלחת, גם טוב, תנסה פעם הבאה. ויעסוק בתיקון נפשו ובתיקונו של עולם, בבהירות שכלית רוממה עד כמה שידו מגעת. כשאני מתאמץ להשיג דבר שאני לא יכול, אני מנסה להגיע למקום שאני לא יכול להגיע. אחי, זו אכזבה זה. תארו לעצמכם, אדם עומד רעב ורואה שם מעבר לגדר שולחן ערוך כל טוב לאיזה אירוע. ומתקיים בו הפסוק, שם הררי האוכל, חושט היד ואל תיגע בם. מי כמה זה כואב. אתה רעב, הכל טוב לפניך, אבל אתה לא יכול להיכנס, זה לא שולחן, זה חצר של מישהו. זה כאב, כאב לב, כאב פיזי, תסכול, קושי. מה אדם צריך לעשות במקרה הזה? לעמוד שם תקוע במסמרות ולהתבונן? מה אתם ממליצים לו? לך משם! תעזוב! והתקיים בו גל אל השם מעשיך ויקום ממחשבתך. מסיים הרב בפסוק שאומר שכאשר האדם נשען, משליך, חשליך על השם מלהבך, תן לו מקום. תכניס את הקדוש ברוך הוא לעולמך. לא אתה מושיע את העולם, הקדוש ברוך הוא מושיע את העולם. הקדוש ברוך הוא מתקן את העולם. אז נבנה אצל האדם באופן ברור, בהיר, יסודי ועמוק מחשבות טובות שמאפשרות לו להתמודד גם עם מה שקודם היו בגדר לא יכול כרגע. ברי חכמנא דסייעא לנו, תם ונשלם, שבח לאל בורא עולם, תם הלימוד, הגיע חלק המעשה. אני רוצה לומר שבאמת מאוד מרגש אותי הרגע הזה. התחלנו ללמוד מידות הראייה בשנה שעברה, השנה, לא, מתי? זה שלוש שנים, אשרי שהתמדנו. רק באופן כללי, שתדעו שלמדנו כדי לקיים הנאמר שאינו דומה הלומד 100 פעמים למאה ועוד. אז למדנו, כולל השיעור של היום, 102 שיעורים בספר המיוחד. באמת שאני מיוחד. בהוצאות הראשונות הוא הופיע לאחר מוסר הליך. ספר שלמעשה, תפיסת עולמו של הרב קוק, בעבודת נפש האדם על מידותיו, זכים, זכים, זו זכות גדולה. ואשריכם שהייתם, אשריכם שזיכיתם אותי ללמד, וזכיתי אני ללמד אתכם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה במעשי עבודת מידתנו ומידותינו, ושזכותו של הרב קוק יעמוד לסייע לנו בעבודת המידות. ראוי, נכון, חייב לחזור עד הספר. כי עכשיו יש לנו איזה יסוד מסוים, הרי אנחנו לא מדמיינים. יסוד מסוים להניח שאנחנו מבינים משהו בעבודת המידות בדרכו של הרב קוק. איך אמר משה רבנו? והינו עם השם אלוהינו עלינו, ומעשי ידינו כולל עלינו, ומעשי ידינו. ברוכים תהיו.